השיחה היום תהיה באיזושהי צורה המשך של הדברים שדיברנו עליהם אתמול בערב, פה עם הפוסטר, על משבצת אחת מיוחדת שהופיעה בפוסטר, שהופיעה כאחת מחמשת המכשולים, the five hindrances. ההשתוקקות להנאות החושים. ההשתוקקות להנאות החושים מופיעה בתמה מאוד מאוד מרכזית ב... לא שומעים אותי? ההשתוקקות להנאות החושים מופיעה כתמה מאוד מרכזית בתפיסה הבודהיסטית. אני הוצאתי כאן רשימה של שאיפה היא מופיעה בטיצ'ינגס, בתפיסה בטיצ'ינגס הבודהיסטית. היא הראשונה ברשימה של עשרת המכתמים, היא הראשונה, ההשתוקקות להנאות החושים, כן, מופיעה ראשונה בשלושה סוגים של היאחזויות, של קרייבין, של השתוקקות, היא מופיעה ראשונה בארבע סוגים של היאחזויות, היא מופיעה ראשונה ברשימה של שלושה שורשים של מחשבות, היא מופיעה ראשונה ברשימה של חמשת המכשולים, היא מופיעה ראשונה ברשימה של עשרת הביטויים וההופעות של מארה, והיא מופיעה ברשימה של התהוות הגומלין ובארבע האמיתות הנאצלות. היא מופיעה הרבה. אז מה זה יכול לומר לנו, מה זה יכול להסב את תשומת ליבנו לזה שהיא מופיעה בכל כך הרבה רשימות, מלבד העובדה שהבודה מאוד אהב רשימות. אני חושבת שאפשר להסיק בקלות שהסיבה שההשתוקקות להנאות החושים היא תמה כל כך מרכזית בהוראה בטיצ'ינגס הבודיסטי, זה בגלל שהיא כוח כל כך מרכזי בחיים שלנו. הבודה דיבר על תנהה. תנהה, הפירוש המילולי של המילה תנהה זה צמא. והוא המשיל את הצמא שלנו להנאות החושים לאדם שהוא צמא והוא שותה מי מלח. וכמה שהוא שותה, לא משנה כמה הוא או היא ישתו, לא מצליחים להרוות את סימונם. זה לעולם לא ירווה את הצמא. מה היינו אומרים על מישהו כזה שצמא ושותה מי מלח בניסיון נואש להרוות את צימונו? היינו אומרים שהאדם הזה לא כל כך חכם. אבל אנחנו לא הרבה שונים. זה מה שהבודה מנסה להגיד לנו. כשחזרתי מהשהות הראשונה שלי בהודו, אחרי חודשים של אבק ולכלוך והתלטלות בדרכים ומאוד לא היגייני, בנסיעה האחרונה שלי לפני חודש, אז הגענו, נסעתי עם הבת זוג שלי, הגענו לדלי, זו הפעם הראשונה שלה בהודו. בדלי, מי שהיה בהודו, הייתם, יש מישהו שהיה בהודו? יופי, הרבה. כיף, נכון? נקי, מסודר, נוח, מזגן כשחם, חמוד וכו'. הגענו לדלי ונכנסנו לאחד מאותם גסט-האוסים ידועים בשמצה. היא לא כל כך, היא הייתה קצת בשוק, היא מסתכלת על הסמיכה שעל המיטה והיא אומרת, אין מצב שאני נוגעת בסמיכה הזאת. אז נאלצנו לרדת לרחוב ולחפש סמיכה חדשה. קנינו איזה סמיכה שהייתה בסקית פלסטיק כזאת, סגורה בסקית פלסטיק, מי יודע כמה משפחות הודיות כבר השתמשו בה.
דורות
של משפחות הודיות השתמשו בה. באמת היה לה ריח של נפט, כנראה מישהו. זה הודו. אז הפעם הראשונה כשהייתי בהודו וחזרתי לארץ, חשבתי שאני מעולם לא תשכח ממני החוויה של המקלחת המערבית הראשונה שהתקלחתי, עם המים שזרמו בשפע ולא הדליים האלה המלוכלכים שאנחנו שופכים על עצמנו מים קרים, והמים היו חמים ואפשר לבסט את החום ואת הקור, והיה סבון נקי ממש, וכל המקלחת הרגישה ממש סטרילית. חשבתי שזה, את התחושות האלה אני אנצור לנצח. לעולם הם לא ישכחו ממני. החותם של המקלחת הזאת, הייתי בטוחה שהוא נטמע בי לנצח, וזאת הייתה חוויה של כמעט חוויה מיסטית. אבל כצפוי, תחושת האופוריה לא נמשכה הרבה זמן, וכצפוי החוויה הלכה ודהתה, הלכה והתשתשה, ובסופו של דבר הפכה לזיכרון דהוי של חוויה, כבר לא החוויה עצמה. לחוויית החושים יש תכונה מפליאה ומעצבנת. הן נוטות להתפוגג ולהיעלם במהירות. ולנו יש תכונה מפליאה, גם כן באותה מידה, שעל אף שהניסיון האישי שלנו מוכיח לנו אחרת, אנחנו מנסים להיחס בהן, לשמר אותן ולשחזר אותן שוב ושוב. אלא שניסיון כזה נועד מראש לכישלון. כמו בשיר של פול סיימון, Sleep Sliding Away, מכירים? You know, the nearer you are to the destination, the more you sleep sliding away. זה כמו פאטה מורגנה במדבר. ככל שאנחנו רואים את הנווה מדבר באופק, ככל שאנחנו מתקרבים אליו, הוא הולך ומתרחק. ככל שאנחנו יותר מנסים להיחס בהנאה שנובעת מהנאת חושים, בהנאה חושית, כך יותר מהר היא מתפוגגת ומתאיידת. תחשבו על תחושות עונג, אפילו התחושות עונג החושיות החזקות ביותר, מוזיקה מרגשת, אוכל משובח, עשיית אהבה שמימית, שחייה בים בלילה, מסאז' מפנק, שקיעה מפעימה. החוויות שנדמה לנו שהן ישאירו בנו חותם שלעולם לא יימחה, דוהות ונותרות כזיכרון מנטלי של תחושה, ולא התחושה עצמה. על פי הגישה הבודיסטית, מקור הסבל שלנו לא נמצא באובייקט, לא בהתנהגות המתסכלת של הבן או הבת זוג, לא בילדים הלא ממושמעים, לא בפרנסה, לא, אפילו לא בבריאות, שאולי לא תמיד כמו שהיינו רוצים שתהיה, גם לא במחשב שהתקלקל, או באוטו שלא עובד. מקור הסבל הוא ההאחזויות שלנו, ההצמדויות שלנו. clinging, grasping, attaching. והניסיון למצוא אושר קבוע ומתמשך בהנאות החושים שהן בנות חלוף. מהתבוננות וחקירה אמפירית של ההתנהלות שלנו עם תענוגות החושים, אנחנו בקלות יכולים להסיק שהם לא מקור מהימן לאושר ולתחושת רווחה פנימית, ושאין טעם לנסות להיחס בהם. כמו לנסות להחזיק מים באגרוף. ככל שאנחנו לוחצים יותר, ככה המים נוזלים יותר מהר. כל ניסיון להיחס במים האלה רק מתגלה כעקר ומתגלה, ותחושת ההחמצה עוד יותר חריפה, ויותר אנחנו חושים ש... יותר אנחנו חווים את הארעיות. ככל שאנחנו מנסים יותר להיחס, ככה הארעיות יותר נוכחת. התשוקות שלנו מתעתעות בנו. מרמות אותנו ומבטיחות לנו מענה. האם אנחנו מסופקים? האם יש לנו מספיק? או האם אנחנו רוצים עוד ועוד? אמרתי אתמול בהקשר של המשבצת של ההשתוקקויות והתאוות והרצונות שממשילים את התשוקה לשד רעב שאי אפשר להסביע אותו. וגם חז"ל אומרים, מסביעו רעב ומרעיבו שבע. ואנחנו יכולים להסתכל על החיים שלנו ולראות עוד תשוקה אחת מתמלאת, כבר התשוקה הבאה מתדפקת על דלתנו. עוד אנחנו חווים רגע אחד של שמחה מזה שקיבלנו מה שרצינו, כבר ברגע הבא אנחנו רוצים עוד משהו. אני זוכרת שכשנשברה לי האנטנה באוטו, אז לפני זה הייתי שומעת רדיו, אני נוסעת הרבה בארץ, ואני אוהבת לשמוע רדיו, ונשברה האנטנה. וכל מה שרציתי זה שאני אוכל שוב לשמוע גלגלץ או רשת ג' כשאני נוסעת. חשבתי, כל מה שאני רוצה זה שתהיה לי שוב מוזיקה. אז אחרי כמה זמן תיקנתי את האנטנה, ויש לי מוזיקה. מה אתם חושבים? כבר התשוקה הבאה. אולי אני אשים מערכת, ואז אני אוכל לשמוע דיסקים, ואז אני אוכל לבחור איזה מוזיקה, כי אחרי כל רשת ג' וגלגלץ, זה לא איזה להיט. אז אפשר לשים לב, אנחנו מפנטזים על משהו, רוצים משהו, וברגע שהוא מתמלא, כבר אנחנו ברציעה הבאה. ובנוסף לזה, הגישה הבודיסטית אומרת שכבר בלב ליבו של העושר, של העונג ממימוש התשוקה, שוכן, שם כבר שוכן הזרע של הכאב הממשמש ובא. ועוד מתקיים בנו הרגע של סיפוק ושלמות מתוך השגת מושא התשוקה, כבר טמון שם הזרע של הסבל. לרגע אחד אנחנו למשל נחווה חוויה של עושר שמימי, כשנגלה למשל שאהבת חיינו שלה ציפינו שנים וחודשים ודורות, אוהבת אותנו חזרה. איזה עושר, איזו שמחה. לרגע אחד. וכבר ברגע הבא כבר אנחנו חשים חרדה. שמה אנחנו צריכים לשמר את האהבה הזאת, שמה היא תשתנה, שמה היא תובד, שמה היא כבר אולי נאבד את הבן אדם, אולי נאבד את האהבה של הבן אדם. כבר אנחנו נחזים, כבר אנחנו נצמדים. ורגע השמחה והשלמות נמהל מהר מאוד בכאב ובחוסר שלמות. ואנחנו מגלים שוב ושוב שהרגע הזה הוא קצר מועד ומתסכל. ולא רק שרגע העושר והשמחה מסיפוק תשוקה הוא קצר מועד, אלא שאם נבחן את הדברים בתשומת לב נגלה תופעה מעניינת. תחושות השמחה והשלמות שאותן אנחנו מייחסים למושא התשוקה שהושג, בעצם נוצרות מכך שכתוצאה ממימוש התשוקה חווינו רגע נטול תשוקה. רגע של שחרור מהקיבוץ, המתח ותחושת החסר שמאפיינים ומלווים כל תשוקה וכל תאווה. לרגע לא חסר לנו דבר. איזו הקלה. מורה דרמה סטיבן לוין מסביר בספר שלו מי מת, הוא אומר, הסיפוק מתרחש ברגע המעבר, שבו מושג אובייקט התשוקה. ולכן ניתן לומר שהסיפוק אינו אלא רגע של שחרור ממועקת התשוקה. מועקת התשוקה. אנחנו רגילים לחשוב תשוקה זה דבר שממלא אותנו שמחה. והוא משתמש כאן בצמד המילים מועקת התשוקה. בעצם אם ממש נחקור את החוויה הפנימית שלנו בזמן תשוקה, אנחנו נגלה חוויה של חסר. התחושה היא משהו חסר, בגלל זה אנחנו משתוקקים למשהו. גם הקבלה היהודית תומכת בגישה שסיפוק התשוקות שלנו לא יוביל אל המצב הנחשף של חוסר תשוקה, שלווה ושלמות. הרב לייטמן מספר שהרב קוק ובעל הסולם כתבו שאם נחקור את ההנאות השונות שלנו, מהשגת ידע, שליטה, כבוד או עושר, כמו גם הנאות מאוכל וממין, נראה כי בכל המקרים ההנאה המרבית מורגשת במפגש הראשוני והקצר שבין הרצון לבין מילויו. מרגע קבלת המילוי פוחתת ההנאה והולכת. הקבלה היהודית והבודיזם אומרים את אותו דבר. והוא מוסיף ואומר, יתר על כן, כניסת התענוג לתוך הרצון והסתלקותו ממנו, בונות בנו רצון להנות בעוצמה כפולה. מה שהסב לנו סיפוק היום, כבר לא יהיה בו די ביום המחר. אנו רוצים יותר מזה. מצד אחד רצונותינו הולכים וגדלים, ומצד שני המילוי שהשגתו כרוכה בפעולות ובמאמצים רבים, מורגש לזמן קצר בלבד, ולאחר מכן מתפוגג תוך שהוא מותיר אותנו ריקנים כפליים. אפשר לראות את זה בקלות בדברים שאנחנו קוראים להם התמכרויות, שזה דברים באמת חזקים יותר, ואפשר לראות כל מי שעובד עם התמכרויות של עצמו או של אחרים, מכיר את זה, מכירה את התופעה. מה שהספיק לנו היום, הוא כבר לא מספיק לנו מחר. אנחנו כל הזמן צריכים להגדיל את המנה. את מה שקודם, כמות מסוימת של מה שצרכנו, העניק לנו חוויה מסוימת. עכשיו, בשביל אותה חוויה, אנחנו צריכים כל הזמן להגדיל את הכמות של המנה. התודעה שלנו מוקסמת מאובייקטים של תשוקה. וההיקסמות הזאת מונעת בעדינו מלראות את התנועה של ההאחזות של התודעה. ההיקסמות הזאת, העיוורון הזה, חוסמים אותנו מלראות דברים נכוחה, מלהבין איך לשחרר את התודעה מסבלה של ההאחזות הזאת. כי איפה קיימת התשוקה? התשוקה קיימת בתודעה. איפה קיימת ההאחזות? ההאחזות קיימת בתודעה. ואיפה קיים השחרור? השחרור גם כן קיים בתודעה. הבודה לימד שיש שני סוגים של עושר, עושר רצוי ועושר לא רצוי. הלא רצוי הוא זה שנשען על מקורות חיצוניים, על מה שמשתנה. והנאות החושים, כמו שאנחנו יודעים, כל הזמן משתנות. ולכן מה שמשתנה הוא לא מהימן והוא לא אמין. ובחיפוש אחריו מתפתחות בנו תכונות לא מיטיבות. והאושר הרצוי הוא האושר שנשען על מה שאינו משתנה, ולכן מהימן ואמין, ובחיפוש אחריו מתפתחות בנו תכונות מיטיבות. אין שום דבר רע בלרצות להיות מאושרים, או בליהנות מהנאות החושים. למעשה רוב הפעולות שלנו מונעות על ידי הרצון הזה. הבעיה תמונה רק באיפה אנחנו מחפשים את האושר. אם אנחנו נסמכים על תענוגות החושים, מהר מאוד נגלה שהאושר שהשגנו הוא ארעי, שברירי ופגיע. הבעיה גם לא תמונה באובייקטים עצמם, לא במכונית או בדירה או בבן או בבת זוג או בכסף, אלא בכך שאנחנו נשענים עליהם כמקור מהימן לתחושת אושר בר קיימה מתמשך ובטוח, בזמן שהחיים מספקים לנו הוכחות בשפע לחוסר מהימנות של האובייקטים האלה. הנושא של השתוקקות, של קרייבינג, הוא משהו שאנחנו יכולים, שהמדיטציה מפתחת בנו את המיומנויות באיך לעבוד איתם, איך לעבוד עם השתוקקות. וישבתי ועשיתי כאן רשימה של כמה דברים, גם אני אוהבת רשימות כמו עבודה, של כמה דברים, אני חושבת שזה מועיל, זה עוזר לנו לזכור את הדברים. ובזמנו של הבודה לא היה עוד כתב, וכל הדברים שלו עברו כתורה שבעל פה מבין הנזירים, הם היו משננים את הדברים שלו, אז לשים אותם ברשימות וקטגוריות וכתלוגים, זה כמו שאולי אתמול, אחרי שדיברנו על חמשת המכשולים, אז ככה, אוקיי, יש חמישה. זה, 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 אחד חסר לי, אוקיי, זה, 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 כן? אז עשיתי כאן איזושהי רשימה של ככה רעיונות שהיו לי איך לעבוד עם השתוקקויות שעולות. ואני חושבת שיעזור, יהיה יותר אפקטיבי אם תחשבו רגע בעצמכם על איזושהי השתוקקות שאתם מכירים מהחיים. יכול להיות משהו שככה עולה תמיד, או עולה הרבה, מופיע הרבה בחיים, או משהו מאוד חזק. כשאני חשבתי על זה, חשבתי על עוגיית שוקולד שיש לי בחדר, ואחרי ארוחת צהריים נורא בא לי משהו מתוק. אמרתי, אוקיי, אני אשב עם, עם ההשתוקקות הזאת, ואני אראה איזה דברים יכולים, יכולים להיות מועילים. אז אם תחשבו על משהו שרלוונטי לחיים שלכם, אז הרשימה הזאת תהיה יותר רלוונטית, תהיה יותר אפקטיבית. אתם צריכים רגע לחשוב או שזה מאוד ברור? ומי שאין, אז אני אזכיר גם דברים שדיברנו עליהם אתמול, סיגריה, זה משהו מתוק, זה... סקס, יין, סמים, כן, החיים שלנו מלאים. אז הנה הרשימה מתחילה, איך לעבוד עם השתוקקויות שעולות. אז קודם כל אנחנו צריכים נכונות, willingness. קודם כל, אם אנחנו לא נכון, אם אין בנו את הנכונות, אם אני אומרת, אני רוצה את ההוגיה הזאת, עזבו אותי משטויות, אז אין על מה לדבר. אז נכונות, והיא מתקשרת לאינטנשן, להתכוונות שדיברנו עליה בימים הראשונים. אנחנו צריכים שתהיה לנו איזושהי התכוונות, תכף אני גם ארחיב קצת על הנושא של התכוונות. ונכונות היא דבר, היא לא דבר טריוויאלי. הבודה דיבר, הרבה פעמים, קריסטופר דיבר כאן אתמול או שלשום על זה שהבודה אחרי שהוא נהיה מואר או התעורר, הוא לא קפץ ואמר, בוא אני אלמד את כל מה שהתגלה לי לאחיי ואחיותיי שנמצאים עדיין בסבל. הוא מאוד חשש, כי הוא אמר, הדרמה הזאת זה ללכת נגד הזרם. ותחשבו על הדימוי הזה של ללכת נגד הזרם, זה תנועה לא פשוטה, וללכת נגד הזרם של ההרגל המאוד חזק שלנו של לממש השתוקקות. ההשתוקקות יש לה כוח, יש לה פורס, יש לה תנועה שרוצה להתממש. ואנחנו כמו סוס, כמו רסן של סוס, ככה אנחנו מושכים אותה אחורה, לא נותנים לה. זה לא תנועה פשוטה, זה לא טריוויאלי, הנכונות, ה-willingness. אנחנו צריכים, הדבר הבא שאנחנו צריכים זה to slow down. זה קודם כל העת, לפני ש... כי אם אנחנו, וזה מה שאנחנו עושים אגב כאן בקורס, בשביל לראות את התנועות הפנימיות של המיינד, איך המיינד עובד, כשזה מאוד מהירות, ועולה השתוקקות, וכל כך מהר אנחנו כבר עם היד על ההוגיה כבר בפה, ההוגיה כבר מזמן, מי זכר שבכלל אכלתי אותה, ו... מתעוררים בעצם זה היה כל כך מהר. כן, כל החפיסת שוקולד כבר בפה. אז אנחנו צריכים קצת להאט, להיזכר בהתכוונות שלנו, להיזכר בהתכוונות העמוקה ביותר שלנו. כי לפעמים זה נראה ממש טריוויאלי, עוגיה אחת באמת לא תגרום נזק לאף אחד. אבל אני יכולה לשאול את עצמי מה ההתכוונות היותר עמוקה שלי. אולי בהקשר של עוגיה זה לאכול בריא, אולי זה להרזות, אולי זה להזין את עצמי באוכל מזין. ואולי בשבילי, למשל, ההתכוונות היותר עמוקה זה לאמן את המיינד בלהרפות. אז לאכול אוכל בריא, אני אומרת לעצמי, אני אוכלת פה בריטריט הזה מאוד מאוד בריא, עוגיה אחת לא תעשה לי שום נזק, אני אוכלת פה יותר בריא ממה שאני אוכלת בבית. להרזות, זה בסדר, עוגיה אחת לא תעשה הרבה הבדל. להזין את עצמי, העוגיה הזאת זה אולי גם דבר מזין, כן? אני יכולה לעשות הרבה מסע ומתן עם כל הזה, אבל כשאני מגיעה לאינטנשן הכי עמוק של אני רוצה לאמן את המיינד להרפות. היום זה עוגיה, מחר זה אולי משהו יותר גדול. בשבילי זה התכוונות חשובה מספיק שזה עומד על המשקל, העוגיה או זה, אני אומרת, אוקיי, אני מוותרת על העוגיה. אז כל אחד צריך למצוא לעצמה או לעצמו התכוונות שהיא תהיה חזקה מספיק, חשובה מספיק, משמעותית מספיק, בשביל באמת ללכת נגד הזרם של עצמנו. אפשר, דבר הבא שאפשר לעשות זה לחשוב על התוצאות. אפשר להביא חוכמה והבנה ולראות שכל פעם שאנחנו פועלים על התלם החרוץ הזה של ההרגל, אנחנו מעמיקים את התלם. כל פעולה שמשתפת פעולה עם התלם הזה, מעמיקה אותו. וכל פעולה שנמנעת מלחרוץ את התלם הזה יותר עמוק, פותחת לנו אפיקים חדשים, תלמים חדשים, מביאה לנו יותר חופש פעולה גם לפעם הבאה. דבר נוסף שאפשר לעשות זה לשבת, פשוט להתיישב בתנוחת מדיטציה, ולעבוד עם, עם מצב התודעה, מצבי התודעה של הרגשות והמחשבות שקשורים להשתוקקות הזאת. אבל אנחנו יכולים לעשות רפלקציה, to reflect, to investigate, לחקור. מה עלה שמה ממש ממש לפני הקרייבין הזה, ההשתוקקות הזאת, עלתה? איזה mental state או איזה רגש היה שם? שיכול להיות שההשתוקקות הזאת עלתה כי בעצם עלה שמה רגש. אני חושבת שאנחנו די מכירים את זה, שהרבה פעמים שיעמום שולח אותנו למקרר, בדידות שולחת אותנו להרים טלפון למישהו, או להדליק את הטלוויזיה, לפעמים לחץ פנימי, כשאנחנו נמצאים בסטרס, גורם לנו לרצות להדליק סיגריה, לפעמים בדידות, או רצון בקונטקט, גורם לנו גם להיות להתחבר לאנשים שהם לאו דווקא הדבר הנכון בשבילנו באותו רגע, במערכות יחסים, וכולי. אז לתפוס שנייה אחת, ההשתוקקות הזאת עלתה, לתפוס שנייה אחת לפני זה, מה היה שם? מה היה שם שההשתוקקות כל כך מהר כיסתה? אנחנו יכולים גם לראות, לפעמים הכוח של ההשתוקקות הזאת הוא רק כוח של הרגל. הוא כבר אין בו באמת, הוא כבר לא יביא לי את הדבר הזה שהוא מבטיח להביא. יש לי חבר שהפסיק לעשן, הוא אומר, כבר הסיגריה כבר לא נהניתי ממנה, אבל לא יכולתי להפסיק. זה כבר אפילו, לפעמים אפילו כבר לא מביא לנו הנאה. פעם זה הביא לנו הנאה, ומהזיכרון של ההנאה שפעם זה היה מביא לנו, אנחנו שוב ושוב. אפשר, דבר נוסף שאפשר לעשות זה להקשיב טוב טוב, עם הבחנה דקה, למחשבות שמלוות את ההשתוקקות הזאת. ואנחנו כאן, עם התרגול של הימים האחרונים, אני חושבת שאנחנו כבר למדנו לאט לאט להפריד בין המחשבות ובין התחושות. אז יש כל מיני מחשבות שמלוות השתוקקות, כמו שאני מוכרחה, אני חייב, אני לא יכול לשלוט בזה, זה חזק ממני. או ש... אני לא יכולה לחיות בלי זה. אולי זה נשמע, אולי זה נשמע קצת מוגזם, אבל יש למחשבות שלנו כוח מאוד מאוד חזק עלינו. אנחנו מאוד נוטים להאמין להן. וכשהן אומרות לנו את זה, ואנחנו מאמינים להן, אנחנו גם פועלים על פי זה. אפשר לחשוב גם על איך נרגיש אחרי זה. מכירים? טוב, רק עוגיה או רק סיגריה, ואיך אנחנו מרגישים אחרי זה? האם אנחנו נשפוט את עצמנו? האם נכעס על עצמנו? האם נרגיש כישלון? שנכשלנו? שהיינו צריכים להתגבר ולא התגברנו? האם הסיפוק של התשוקה הזאת ישאיר אותנו אחר כך רק יותר אומללים או מיוסרים? אחד הדברים שחשוב לעשות כשעולה תשוקה זה to relax, להרפות. כשעולה תשוקה, כמו שאמרתי קודם, יש איזשהו קיבוץ. תחושת החסר גורמת לקיבוץ בגוף. כשאנחנו מרפים, כשאנחנו משחררים גם את הגוף, גם את המיינד, כמו שקריסטופר דיבר על זה שאנחנו יכולים לשבת כאן ולהרגיש המון המון מתח ורק מצפים שכבר הפעמון יצלצל ומרגישים שאנחנו לא יכולים לשבת שנייה אחת נוספת. ואז הפעמון מצלצל ופתאום אנחנו מרגישים, אני יכולה לשבת עוד שנייה או שתיים. מה השתנה? הרפנו. כל המתח הזה שנבנה עם הפעמון, הרפנו. אותו דבר שעולה תשוקה. מיינדפולנס, להביא מיינדפולנס לסיטואציה. לראות ולראות איך שאנחנו מביאים מיינדפולנס, ההשתוקקות משתנה. לפעמים היא מתגברת, לפעמים היא מתמעטת, לפעמים היא לוקחת צורה אחרת, לפעמים היא פשוט נעלמת. השהיית תגובה. השהיית תגובה זה אחד הכלים הכי חכמים שאני מכירה. להשהות את התנועה של היד שהולכת, או של הפה שמדבר. להשהות את התגובה ולשבת ולחוש במלואה את החוויה של רצייה, של השתוקקות. כמה אנחנו באמת מכירים את החוויה הזאת? אנחנו כל כך מהר ממלאים כל השתוקקות שעולה. אנחנו אף פעם לא מרשים לעצמנו, לא מאפשרים לעצמנו, לחוות השתוקקות, לשבת ולשבת על אש, לחוות את ההשתוקקות הזאת, ולא להגיב עליה. אחד הדמויות החביבות בטיצ'ינג הבודהיסטי זה מארה. מארה זה, הוא מופיע הרבה פעמים כשד, והבודה משוחח איתו, והוא כל הזמן מנסה להסיט את הבודה, לפתות את הבודה מהתרגול לדברים אחרים. והבודה, ומארה מתחפש בכל מיני צורות, ולובש כל מיני תחפושות, בשביל שהבודה לא יזהה אותו. אז המסורת מלאה סיפורים כאלה, אבל הבודה תמיד מזהה אותו. והבודה בחביבות אומר לו, אני רואה אותך מרה. וכל פעם בסיפורים כתוב, ברגע שהבודה אמר, אני רואה אותך מרה, מרה מקפל את הזנב בין הרגליים והולך עצוב ומדוכדך. ומרה יכול, אפשר גם להתייחס למרה כאל כל אותם כוחות ומכשולים שמנסים להסיט אותנו מראייה צלולה, מראייה בהירה, מתרגול. אז כשעולה השתוקקות כזאת, אפשר להגיד לה, אני רואה אותך מרה. ולראות איך היא מקפלת את הזנב בין הרגליים והולכת מדוכדכת. בטקסטים כתוב, whenever a person grasps, Mara is standing by. כל פעם שאנחנו נאחזים, מרה שם, מרה נמצא שם. וכשאנחנו מזהים אותו ומסתכלים לו בעיניים ואומרים לו, אני רואה אותך מרה, אנחנו מוציאים לו את הכוח. הכוח כבר לא בידיים שלו, הכוח אצלנו. והדבר האחרון לעשות זה לסלוח לעצמנו. אם אנחנו כן פעלנו על אותה השתוקקות, אם כן אכלנו את אותה עוגיה, אם כן הדלקנו את הסיגריה, ולא להתייאש, לא להתייאש מעצמנו, לא להתייאש מהתהליך, ולהגיד פעם הבאה, ההשתוקקות הבאה נתפוס אותה. זה מיומנות שמפתחים. השתוקקות הבאה נתפוס יותר מוקדם. השתוקקות הבאה אני לא אתן לה להשתלט עליי. מה עם צורות קצת יותר מעודנות של השתוקקות? לא כל ההשתוקקויות הם, הביטויים שלהם הם כאלה כמו העוגיה, הסיגריה. יש השתוקקויות הרבה יותר מעודנות. למשל, השתוקקות יכולה לקחת את הצורה של פשוט לרצות שהדברים יהיו שונים מכפי שהם. כמו אם אנחנו מתגעגעים לשקט שהיה לנו בישיבה של הבוקר, ועכשיו איבדנו אותו. או אם אנחנו רוצים שהלב שלנו יהיה פתוח, אבל ברגע זה הוא לא. או הריכוז שהיה לנו אתמול, איזה ריכוז, היה לנו כזה ריכוז. או ביומיים הראשונים היה לי שקט והיה לי ריכוז. כרגע הם לא. ואנחנו משתוקקים למשהו שכרגע אין. אנחנו רוצים שמה שיש לא יהיה ושיהיה, אנחנו משתוקקים למשהו אחר ממה שיש. השתוקקות יכולה גם להיות השתוקקות למידע, ללדעת, פשוט לדעת. אנחנו יושבים עם עיניים סגורו עצומות, ואנחנו שומעים מתלחששויות בעולם. אנחנו נורא רוצים לפקוח עיניים ולראות מי זה מתלחשש. ואז אנחנו פוקחים עין אחת, עין אחת ממשיכה להיות במדיטציה, אבל אנחנו רואים מישהו מדבר עם קריסטופר. אנחנו נורא מסתקרנים, על מה הם מדברים? מה הוא שואל אותו? השתוקקות למידע. כמה פעמים אנחנו עוברים ליד לוח המודעות? כמה פעמים כבר קראנו? 100 פעמים כבר קראנו מה שיש עליו. אנחנו עוברים בתקווה, אולי יש שם משהו חדש.
איזה דרמה
חדשה, כן, משהו מעניין. יש קרייבין להשתוקקות לביטחון. השתוקקות לביטחון, אני חושבת, בביטויים שיש לה בחוץ, אנחנו מכירים. לכסף, לבית, אולי למערכות יחסים, שיתנו לנו להרגיש בטוח. אבל כאן, בריטריט, אולי יש לזה ביטויים יותר קטנים, יותר מעודנים, אבל שווה להתחיל לשים לב גם לדברים המעודנים האלה. למשל, אולי אנחנו בארוחה אוכלים קצת יותר ממה שאנחנו באמת רעבים, כי אולי אחר כך נהיה רעבים. ואיזושהי תחושה של ביטחון, לאכול עכשיו קצת יותר, שאולי אחר כך. השתוקקות להכרה. והערכה. אנחנו אולי רוצים שמישהו יראה כמה יפה אנחנו יושבים. שעה שלמה, לא זזתי. כאב לי נורא, ולא זזתי. נורא מקווים שמישהו ראה, מישהו שם לב, אולי זאתי שיושבת לידי וכל הזמן זזה. אולי אתה תראה, וכמה הגב שלי ישר. השתוקקות להערכה, אולי מישהו שם לב שבלוח התורנויות אני נרשמתי 5 פעמים. וכשאני מנקה את השירותים, מישהו, אולי מישהו שם לב וראה כמה השקעתי וכמה... עכשיו, אם גיליתם שמאחורי זה שנרשמתם לחמש תורנויות יש את ההשתוקקות להערכה, בבקשה, אל תמחקו את זה. תודה רבה שנרשמתם. פשוט לשים לב. בחברה שלנו, במיוחד בישראל, אני שמה לב שיש המון השתוקקות להיות בקונטקט, להיות שייך, להיות שייך חברתית, להיות שייך לקבוצה, להיות במערכות יחסים, להיות בקשר, להיות במגע. ולא שיש בעיה עם ההשתוקקות הזאת, אבל פשוט לראות את הביטויים הכי קטנים שלה, לראות איך אנחנו רוצים שאולי השותפה שלנו לחדר להחליף איתה איזה חיוך, איזשהו קשר. אולי מי שיושב על ידינו באולם, איזושהי צורה של מגע, לא לדבר כמובן, אבל משהו, איזושהי צורה של קונטקט. ואין שום דבר רע בלרצות להיות במערכות יחסים, אלא פשוט לשים לב למניעים שלנו. לשים לב שהמניעים שלנו, הציפיות שלנו, ההבטחות שאנחנו מבטיחים לעצמנו שהקשר הזה ייתן לנו, הן הבטחות ריאליות. הן הבטחות ריאליות באופן כללי, והן הבטחות ריאליות עם הבן אדם הספציפי הזה. מדי פעם קורה נס, ומישהו נותן לנו את מה שאנחנו רוצים. את ההכרה, או את ההערכה, או את התפיחה על השכם, או את החיבוק. כמה זמן התחושות הטובות נשארות? האם אנחנו באמת מרגישים מוערכים? האם אנחנו באמת מרגישים ביטחון? האם אנחנו מאושרים? וכמה מהר התחושות האלה מתעיידות, מתפוגגות, נעלמות? שמעתי פעם הגדרה לאי שפיות. הגדרה הזאת אומרת, אי שפיות זה לעשות שוב ושוב את אותו הדבר, ולצפות לתוצאות שונות. לעשות שוב ושוב את אותו הדבר, ולצפות לתוצאות שונות. האם אי אפשר בעצם להגדיר את מערכת היחסים שלנו עם ההשתוקקויות להנאות החושים כחוסר שפיות? בהרבה סוטות, בהרבה דרשות של הבודה, הבודה הסביר איך הקרייבין, איך השתוקקות עולה כתוצאה ממפגש של החושים עם אובייקטים של החושים, עם אובייקטים נעימים של החושים. למשל, העין פוגשת מראה נעים, האוזן פוגשת צליל נעים, הפה פוגש טעם נעים, האף פוגש ריח נעים וכולי, מתוך המפגש עם האובייקט הנעים, או עם התחושות הנעימות שהאובייקט מעלה בנו, מתעוררת השתוקקות, ומתוך ההשתוקקות מתעוררת היצמדות, האחזות. המדיטציה, תרגול המדיטציה עוזר לנו לחשוף את המנגנון הזה של ההיצמדות. ואז כשאנחנו מכירים אותו, כשאנחנו יכולים לחשוף אותו, אנחנו גם יכולים לשים לסוף, לעצור אותו. באחד הריטריטים שיילה, מורה לדרמה, שהייתה כאן לפני חודש, אמרה, זה לא משנה במה אנחנו לא נאחזים. זה לא משנה במה אנחנו לא נאחזים. וזה, אני אוהבת את המשפט הזה כי הוא מאפשר לנו להסתכל על היאחזויות שלנו בלי, זה לא משנה אם זו היאחזות גדולה או היאחזות קטנה או היאחזות חזקה או היאחזות רופפת. מה שחשוב זה שאנחנו מזהים שאנחנו נאחזים ומרפים. היא אמרה, זה לא משנה במה אנחנו לא נאחזים, כל עוד אנחנו לא נאחזים. ועולה השאלה, האם אנחנו יכולים ליהנות מהנאת חושים בלי להאחז? האם אנחנו יכולים לאהוב בלי להאחז? אני חושבת שזאת שאלה חשובה. שאלה מרכזית אפילו. הבודיזם טוען שמה שקורה לנו סבל בחיים זה ההיאחזויות שלנו. ההיאחזויות זה מקור הסבל. לא הבריאות ולא מזג האוויר המשתנה, לא המחלות, לא הבני זוג, לא אם יש לנו או אין לנו ילדים, בני זוג, אהבה, כסף, איפה לגור, עבודה, ההיאחזויות. אז האם אפשר ליהנות מהנאות החושים, ליהנות מאוכל טוב, ליהנות ממראות יפים, ליהנות מצלילים, ליהנות מאהבה, בלי להיאחז? אני רוצה להפנות את השאלה הזאת אליכם, ושהתשובה אליה תהיה תשובה אמפירית, תשובה מהניסיון האישי. אפשר פשוט, בימים הקרובים, פשוט תשימו לב כשיש חוויה נעימה, כשיש חוויה של עונג, של חושים, בין אם זה ארוחה, בזמן ארוחה טעימה, בין אם זה שאתם יושבים בחוץ ומרגישים את המגע של השמש על הפנים, או כשאתם מלטפים את החתול או את הכלב. לשים לב איך מרגישה החוויה של הנאה, הנאה חושים, ומתי ואיך מתעוררת שם היאחזות. ומה ההבדל ביניהם? וכשעולה היאחזות, האם היא מעצימה את ההנאה או מפחיתה אותה? האם היאחזות מגדילה את ההנאה או מביאה סבל, מתחילה לגרום לנו אי נחת? האם אנחנו יכולים ליהנות מהנאת חושים פשוטה או לא פשוטה, ופשוט לתת לה להיות כל עוד היא נוכחת, ולתת לה לחלוף כשהיא חולפת? האם אנחנו יכולים ליהנות מהנאה חושית בלי לרצות שהיא תישאר, בלי לרצות לשמר אותה, בלי להאחז בה, בלי לרצות לשחזר אותה? האם אנחנו יכולים ליהנות מרגע של הנעת חושים נעימה, וזה חשוב, ולהיות נוכחים לרגע הבא, בלי לאבד את עצמנו בזיכרון וגעגוע לרגע הקודם שהיה של הנעת חושים? יכול להיות שעכשיו הרגע הזה, ההנעה הזאת כבר לא נמצאת, נגיד נגמרה ארוחה. האם אנחנו יכולים להיות נוכחים, פרזנט, לרגע הזה, לפרזנט מומנט, ולהניח להנאה שהייתה קודם? האם אנחנו יכולים להסתכל אולי על הנאות החושים כמו על נסיעה ברכבת, ושהמראות שחולפים על ידינו, מראות משתנים. פעם יש שם נוף יפה של שדות ופרחים, ואחר כך כל מי שמכיר את הנסיעה בין חיפה לתל אביב או בין מקומות אחרים בארץ, יש קצת נוף ופרחים ושדות עדיין בישראל, ואחר כך מגיעים לחלק של חלק תעשייתי של איזה אחוריים של איזה עיר, והחלק הבא אולי יש פתאום את הים והגלים הכחולים והשמש, והרגע הבא זה אולי מזבלת חירייה. ככה גם החוויה שלנו רגע אחרי רגע. היא משתנה, פעם היא נעימה, פעם היא לא נעימה, פעם היא לא זה ולא זה. באחת הסוטות הבודה נותן הנחיות לאחד ה... למישהו שבא לבקש ממנו הנחיות, והוא אומר לו, אני אגיד באנגלית ואחר כך אני אנסה לתרגם. הבודה אומר לו, בהיה, thus should you train yourself. In the seen, let there be only the seen. In the heard, let there be only the heard. In the sense, let there be only the sense. In the cognized, let there be only the cognized. הוא אומר לו, במה שנראה, במה שאנחנו רואים בנראה, שיהיה רק הנראה. בנשמע, שיהיה רק הנשמע. במה שחשים, שיהיה רק הדבר שחשים. ובמה שתופסים, שיהיה רק מה שתופסים. זאת אומרת שהקשר שלנו עם החוויה שלנו תהיה נקייה לגמרי. נקייה מייחזות ונקייה מדחייה. שהחוויה של, גם אם זאת חוויה של הנאה וגם אם זאת חוויה של כאב, לתת לו להיות כפי שהוא. לא להיאחז בו ולא לדחות אותו. אבל חופש הוא לא, חופש הוא לא, זה לא אומר שלא יעלו בנו השתוקקויות. חופש משמעו שאנחנו לא נהיה כבולים ולא נהיה מנוהלים על ידי ההשתוקקויות האלה. וההשתוקקות, הבודה אמר, ההשתוקקות הכי טובה שיש, ההשתוקקות שממנה אנחנו לא צריכים לנסות להיפטר, זה ההשתוקקות להיות חופשי, חופשיים מהשתוקקויות. ואני אסיים עם ציטוט של מורה האדווייטה פונג'אג'י. הוא אומר, האושר אינו מופק ממפגש עם האובייקט הנחשק, וגם לא מסיפוק תשוקותכם. כאשר אין שום תשוקה ושום דבר, יש אושר. כאשר אתם ריקים מתשוקה, הריקות הזאת היא אושר. בואו נשב ביחד בכמה רגעים של שקט משותף. ניתן וכל היצורים החיים יהיו חופשיים מאחזויות. ניתן וכל היצורים החיים יהיו חופשיים מסבל. ניתן וכל היצורים החיים יחיו באושר ובהרמוניה. תודה על ההקשבה, יש עכשיו הליכה.